בוקר טוב. אני קצת צרוד היום, אז אני מבקש מכל הילדים לא לדבר יותר מדי. אנחנו נמצאים בפרשת המלך כידוע, כל הזמן, כבר שנתיים וחצי יש פרשת המלך, אבל כנראה שמלכות זה לא עסק פשוט כל כך. ואני רוצה לדבר היום, להתחיל על סוס. על סוס נרכב ועל סוס ננוס. למה אסור למלך להרבות סוסים? גאווה. מה אתה אומר? לא לחזור למצרים. טוב. לא להרגיש ביטחון. מצוין. הנה אמרתם שלושה דברים ושלושתם חשובים ובשלושתם אחורים בעצם את העניין. בכלל, המלך יש לו כלי רכב אחד. עד שהוא לא נגמר, לא מחליפים. דוד המלך יש לו מה? על מה רך דוד רוכב? על מה ממליכים את שלמה המלך? פרדת המלך, נכון? שלמה יש לו פרדה, דוד יש לו פרדה. בכלל זה פלא גדול. תראית למה דוד היה לו סוס יפה כזה, סוס אצילי? לא, הוא מספיק לו פרדה, לא צריך יותר מזה. זה מה שצריך, זה מה שיש. יש מה? כן? גבוהות וחזקות, אבל זה לא גאווה. יותר רציליות?
מפואר, ממש, אני ראיתי. היה פעם, אני אשביר לך מתי זה קרה.
נו.
היה ביום עצמות הראשון, היה שעריות של חיל הפרשים. והם יצאו למצעד ביום עצמאות הראשון. לא היה טנקים, אבל היה את הפרדות. והם היו אדירות, באמת, אני זוכר אותם, אומנם הייתי ילד, אבל הגובה שלהם והחוסן שלהם היה מדהים.
מעניין. טוב. בכל אופן, שימו לב. זה עדיין לא ראיה שיש להם משותף, אולי יש להם לא מזה ולא מזה.
לא, אבל הם...
בגלל שהם לא יולדות.
נהגי עבודות אמרו שיש להם כוח כזה שהם יכולים לסחוב משקל.
אתה מדבר על אלו שהיו אצל הבריטים, נהגי הפרידות האלו. כן, כן, יודע שהיה גדוד עברי.
אבל הם הלכו ביום עצמאות. אני זוכר את זה כמו עכשיו.
טוב. יש לכם אגב דרישת שלום מיוסף, הייתי אצלו, הוא מתגעגע לכולל. טוב, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן כך, רמב"ן לפרשת המלך, וייתכן שדרך הכתוב, כי הזהיר, לא ירבה לו סוסים, אפילו מארצו ומארץ שינר, זאת אומרת ישראל, גם מארצו. מה קורה אם אני מגדל סוסים לבד? לא למצרים. לא למצרים. אני רוצה לגדל סוסים בקרני שומרון. אז אם אני מלך, אני מוגבל. אם אני לא מלך, תפדל כמה שאני רוצה. תראה איזה הבדל. המלך הוא לא מלך. בטח. לא ירבה, לא סוסים, זה רק למלך. אם אני כאדם פרטי רוצה להיות סוחר סוסים, איזו הגבלה יש עליי? אין לי שום הגבלה, אין שום בעיה. גם נשים אגב, מי שמוגבל ב-18 נשים זה רק המלך. לנו מותר לעשות כמה שאנחנו רוצים, אבל מעולם לא ראיתי... אני מעולם לא ראיתי אבל אנשים שהם לא מלכים, שיקחו 10 נשים. ערבים הכי גדולים, הכי משמנים, לוקחים 4 נשים. זהו. יש גבול, לא? צריך לפרנס אותם, למרות שהם זה הפוך, כי אנשים מפרנסות אותו, לא הוא מפרנס אותם, אבל מילא. אז אומר הרמב"ן, כי הזהיר לא ירבה לו סוסים, אפילו מארצו, ומארץ שינר, או בדרך סחורה המותרת, שלא יבטח על רכבו, כי רב ועל פרשיו כי עצמו מאוד, אבל יהיה מבטחו בשם אלוקיו. נקודה, קודם כל, דבר ראשון, המשפט הפותח ברמב"ן. דבר ראשון, ביטחון בקדוש ברוך הוא, מה שיצחק אמר. דבר ראשון. אחר כך, הזהיר על המלך שלא ישיב את העם מצרימה, שיהיו לו שם מעבדיו ומעמוס, הרי מקנה, יושבים בערי הרכב, למען ארמון סוס, כי עניין שאמר בשלמה. שם כתוב, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת ערי הרכב, וכן היו לו במצרים, כמו שאמר, ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך, שלא היה אדם רשאי להוציא ממצרים סוסים, שלא ברשות מלך מצרים, והיו נותנים לו מכס מהם, ונתן פרעה לשלמה מוצא הסוסים, לומר שיוציאו כרצונו, והוא שייתן הרשות לאשר ירצה, ויהיה המכס שלו. והיו לו שם הסוחרים עומדים במצרים, קונים הסוסים כולם, ושולחים אל אדוניהם כרצונו, ומוכרים האחים לשאר מלכי הארץ. והוא שאמר, וכן לכל מלכי החיתים ולכל מלכי ארם בידם יוציאו, כלומר על ידי סוחרי שלמה יוציאו אותם ולא ייתנו המכס. זאת אומרת, בעצם דבר מאוד מעניין, שלמה המלך לא רק הרבה לו סוסים, אלא הוא בעצם היה שולט בכל המסחר בסוסים. סוס טוב, לאן הולך? לשלמה. היו לו 40 אלף סוסים. זה כמות אדירה. חפירות ארכיאולוגיות, כל פעם עושים חיפושים אחרי ערי הרכב אשר לשלמה, מצאו כל מיני דברים שחושבים שזה זה. לגדל הוא גרה בסוסים, עוד סוסים...
פה בארץ?
לגדל כזאת כמות של סוסים, צריכים מקום. צריכים טיפול, אוכל. טוב, שלמה המלך היה מלך, אבל הוא מלך יחידי. מה? זה לא סוד, נכון, ודאי זה מלחמה. מה, אז למה אין ברירה?
שלא זה אחד שניים, אבל למלחמה
זה שעה. נו, אז זו בדיוק הבעיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זו בדיוק הבעיה שאנחנו נתקלים כל הסיפור הזה. נזכר רגע, מה קרה עם דוד המלך? בוא נראה רגע, שמואל ב', שתפתחו גם אתם קצת ספר, שלא תרגישו שאתם לא פותחים ספרים אצלי. בוקר טוב.
סליחה.
מה אתם, אני... לא...
זה באמת אבל שאלה.
נו.
אנחנו יודעים ש...
אני שומע, אני שומע.
אז הלכו קילומטרים, לא רק קילומטרים, לא יודע כמה מפיזיות. לא יכול להיות שחרור
רק בחקר. למה לא? למה לא?
יהודה המכבי שעשה את כל העיקופים האלה בית חורון, אני יודע מה, כדי להקיף.
מה, הוא נסע במוניות? נסע במוניות?
לא, אני חושב שעשה את זה כל
מיני. על ההרים מיכל לעשות.
איך הוא יעשה את
זה? אז הם היו מתעייפים. הוא
קודש,
הם היו, באו,
איך אומרים,
רעננים,
והם
תקפו את...
הם לא באו רעננים, הם באו עייפים.
אבל הם ניצחו?
נכון.
בסדר.
יענת קצת בספר מכבים, קראת שם?
לא.
הם באו עייפים מאוד לקרבות, כשהיו בלילה, עשו את כל העיקוף. כשירדו מלמעלה לכיוון, איך זה נקרא שם? לא בית חורון. בית חורון, לא זה, אני מקווה בהמשך. בירידה לכיוון כביש אחד, יש שם מצד שמאל את המקום שהיה קרב. יש שם פארק היום, פארק... ליד... ליד... לא אמאוס, ליד יש אלבים שם. איך זה נקרא שם? בשדות. יש שם פארק היום, כשיורדים משאלבים... זה לא פארק הזה, פארק הזה זה למעלה יותר.
אמאוס שם.
אמאוס היה? יכול להיות. אז שם היה קרב שהוא עשה תרגיל הרי. הוא השאיר את המחנה שלו עם מדורות. הצבא היווני חשב שהם שם, באו תקפו אותו בלילה, הוציאו את כל הצבא. את המחנה השאירו בטח למטה, בלי שומרים. הוא תקף את המחנה, סיילה אותו באש. הם חזרו אחרי שראו שהוא לא נמצא בבסיס. ירדו למטה, אז הוא נכנס בהם. הם גם הלכו כל הלילה, נלחמו גם זה, נלחמו גם זה, וניצחו בכל.
למה זה?
מה? היו עייפים מאוד, ונלחמו, ונלחמו, כשהם נלחמים על החיים, נלחמים על החיים, אין חוכמות. אז יש תעצומות נפש. מה, במלחמות אנשים לא ישנים הרבה ימים קורה, זה לחץ לא נורמלי. אתה תופס תנומה ומיד מתעורר, יוצא להעלה למלחמה. מאוד קשה, אין ספק. שזה סיבולת של חיין.
לא, כי יש.
הלכו ברגל. הוא תקף אותם כשהם היו באמת בשיא העלייה, עייפים, אין להם כוח, בכלל לא חשבו על קרב. ביטום בום, יורי עליהם מכל הכיוונים. הם הלכו לאיבוד, ברחו.
עכשיו
הביאו
את הפילים, קילומטרים.
הפילים בסדר, הפילים זה כלי רכב.
בסדר, אבל הם
הולכו לאט. בטח, זה תעלה.
הם
הניעו
רכב פרסל. 900. לא היה להם מנועים.
900.
נו,
ארבעה סוסים לכל רכב. בוודאי שהיו, אבל לנו התביעה מאיתנו לא. הנה תסתכלו מה עושה דוד המלך, הרי מזה יצאנו. תסתכלו בפרק ח', גם יהושע, נכון? השווינו את זה בשיעור שעבר, לא היית. שימו לב, שמואל ב' פרק ח'. שימו לב, כולם פתחו? נו בסדר, הנה תראו, ויח דוד, פסוק ג', ויח דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת, כן אגב מי שהלך להשיב ידו בנהר פרת, זה לא דוד, זה הדד עזר, כן? בלכתו להשיב ידו בנהר פרת, הלך לשים לעצמו מצבה אנדרטה, כן? על ניצחונותיו, וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים, ו-20 אלף איש רגלי. מה עושה דוד? ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מהרכב. היי, מה? כך, לא חרם? לא חבל? קח את הסוסים, תעשה משהו איתם. מה באנגולה?
אני יודע לאפריקה, שם עושים את כל הנשק.
את כל הנשק הישן, אבל פה זה נשק חדש. שימו לב, אומר רש"י, בפשטות, ויעקר דוד את כל הרכב משום להרבה לו סוסים. רגע, אז אם ככה, למה 100 משאיר לעצמו? אומר רש"י, ויותר ממנו 100 רכב שהיו צריכים לו לכדי מרכבתו, והרכב 4 סוסים. לא סתם אמרתי לך 4 סוסים מקודם. מרכבה לקרב, 4 סוסים. אתם יודעים מה זה 4 סוסים שועטים עליך כשהם מתואמים בשעתם כמו שצריך? למעלה יושב רכב, מאחוריו צלף, אתה פחד אלוקים. לא לעשות לי כלום, בלי רכב, בלי כלום. דורס אותי, בלי לחשבון בכלל.
זה
ארבע כוח סוס, כן. זה חתיכת כוח, זו עוצמה אדירה. בקרב, כשאתה עומד במצב שבו זה, יש לי סיכויים, אז אני נלחם. ברגע שאני נמצא במצב של עדיפות מוחלטת, אין לי מה לעשות נגד זה. מביאים לי פצצת אטום. אז כמה שאני זה, פצצת אטום מכריע אותי. כי זה לא בכלל מצב של פייט. אני לא יכול לתת קרב על כזה דבר. זה אני פה והוא שם. נכון, אבל זה כשהוא משך אותם לבוץ, כשמשך אותם לבוץ עוד לא היה בוץ. הבוץ סודר, הוא סידר בתחנה המטאורולוגית, הוא סידר בטלפון, הרים טלפון לקדוש ברוך הוא, וקיבל. אבל זה לא היה לפני כן, החתם לא היו פריירים, הם לא טיפשים. האויב לא טיפש, אף פעם אסור לקחת את זה בחשבון. אפשר לעשות אותו תרגילים, אבל לא טיפש. אז שימו לב, מהרכב, מהסוסים, למדנו מכאן שמותר לו לכדי מרכבתו עד 100 סוסים. מהרכב, סליחה, מהסוסים, זה 400 סוסים בעצם, במקרה הזה אצל דוד. כך דוד מפרש את זה. זה הפירוש של דוד המלך. דוד המלך הולך לפי התורה. אצלו אין חוכמות. לא שר, לא ימין ולא שמאל. ככה זה ככה. הוא לא בוטח בשום דבר, רק בקדוש ברוך הוא. שזה צריך להיות דוד המלך, זו מדרגה עצומה. תחשבו על זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר דיברנו על זה, על הניסיון. הוא עומד בעמק רפאים, כל החיילים שלו פרוסים, עולים הפלישתים עליו, והוא לא עושה כלום. היי, הלו, מה קרה? הם עולים עליך, תירה. לא.
אין
הוראה, לא מתחילים. ידרסו אותך, ידרסו אותי. אין לו עוצמות, זה ניסיון אדיר. אני לא יודע, מישהו מאיתנו יכול להגיד, אני מסוגל לעמוד במדרגה כזאת?
אז כולם באמת, החיילים שלו היו תמידי חכמים גדולים, זה לא, הוא לא לקח
עם שדה. זה צד אחד.
הצדיקים הלכו לרחוב.
זה צד אחד. ורגע, רגע, תזכר רגע, על מי הוא אסף לתוך הגדוד שלו? איש כל צר ומצוק. לא, אין ספק, חז"ל אומרים שהם היו באמת, כולם היו רציניים. נכון, אלו היו בעלי הזרוע של דוד. הם היו המאפיה שלו. הם היו המאפיה שלו. כן? מה? כן, כן, זה מה שיעקב אומר, לזה הוא מתכוון, נכון? נכון מאוד? חופן, דוד המלך אומר, מאה, זהו. לא יותר מזה. איזה פסוק? זה פסוק ד'. אומר המלבין, נקרא גם אותו בעניין הזה, 1,700 פרשים, ובדברי הימים כתוב 1,000 רכב ו-7,000 פרשים. כן, אז הוא הפך, בכל מרכבה היו כמה פרשים. רצה לומר סוסים, ושם היה לכל מרכבה 10 סוסים. רגע, רש"י אומר 4, לא. אומר המלבין, מה פתאום 4? 10 סוסים. מרכבה של 10 כוח סוס, מה זה? שוב, בתנאי אחד כמובן, שהם עובדים בתיאום מדויק, כי אם כל סוס הולך לצד אחר, זה מה שקורה במדינה שלנו הרי. כל סוס הולך לצד אחר. זה עצוב, כן? אבל זה המצב. תפתחו כל שבוע חדשות. אין יום בלי חדשות כאלו. על כל חדשות אני יכול להראות לכם. הנה, תראו. מה? שיש לנו הרבה סוסים, כל סוס הולך לצד אחר. וזה אנחנו מאבדים את כל הכוח. אין כוח סוס. סוס הולך לכאן וסוס הולך לכאן. איפה השני הכוח סוס נלכו?
פיזור הדעת.
זאת הבעיה. עכשיו, אם כך, כן, גם הוא אגב אומר, ויעקר מטעם לא ירבה לו סוסים. אותו עיקרון, כמו שאמרנו כרגע. זה הכל אותו דבר. מי אמר?
אבשלום לקח 50 סוסים, אתה מבינה?
נו.
וגם על זה השני, על בן השני.
יצחק, מה שאתה אומר זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. אבל תראה, אומר הרמב״ם, ולא הרבה סוסים אלא כדי מרכבתו, אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו. כדי איך שעושים שער מלאכים אסור. ואם הוסיף לוקה, לוקחים את דוד מלך ישראל ואומרים לו, אדוני דוד, אלו דוד, עזרה. סוס אחד יותר, אתה עובר עליו. דוד אומר, תשמעו, סוס אחד, מה אכפת לכם? סוס אחד, אני המלך, אני קבעתי. אתה המלך, אתה קבעת ישר לבית הדין. ואז מלכים את המלך, לא מורידים אותו למלכותו. אתם קולטים מה זה? אפילו אם הוסיף לוקה.
איזה כוח היה לבגץ כאן?
לבגץ. זה מדהים. כן, אוקיי. זה כשלעצמו, אם כך, נותן לנו פה אינדיקציה, נותן לנו תחושה, הנה רבותיי, תראו, תראו באמת איך אנחנו יכולים להתייחס לדברים בצורה אמיתית. איך אנחנו באמת יכולים לבדוק את העניין. עכשיו, רגע, בואו נראה קצת פסוקים נוספים שקשורים לסוסים. רגע, נפתח. זה ספר, רגע, ספר. איפה אתה? ספר זכריה. תפתחו רגע, ספר זכריה. פרק. זכריה, פרק י' א', זכריה י' א', יש?
כן.
רגע. 980. פרק י' א', איפה זה היה? לא, זה לא שם. זה לא זה. לא, אני רוצה, איפה מצאת? י' ב' ד' זה היה? ואת כל סוסם, שימו לב, מאוד מעניין יש לנו כאן, יש חלק מהמקורות שהכנתי, אני רואה שקשה לי לאתר אותם בעיניים. מה זה הדבר הזה? מה הסוסים אשמים? מה אתם אומרים? סוס העמי מכה בעיוורון.
תימהון,
עיוורון. אני מקריא לכם מה זה, אני כבר מעיין בפרשנים, לא סתם אני אומר מכאן. שימו לב. כן, ודאי. בצורה כזאת בעצם הם באים בסוסים, נכון? עכשיו לא רק זה, הדבר הזה נעשה על ידי מי? מי זה שנלחם פה? זה גוג ומגוג. ביום הוא פסוק וב. ביום הוא פסוק וב. שימו לב, ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. מי בא לירושלים ביום ההוא? מאיפה אני יודע את זה? במלחמת גוג ומגוג יש לנו תיאורים של המלחמה הזאת. מה זה? מי אמר? לא, אני שואל מי אמר שהיה? סוסים זה יכול להיות הרבה דברים. סוסים זה יכול להיות הרבה דברים.
לא היה בין הטנקים.
זה יום השם, כדוקאי מדלת. מיני הוא בא, לשם חולק שרק מקבל ועשתי כל הגבי משום מלחמה. ונקדה הרגע של סבבתים ונושאים.
נו. כן, יש לנו אבל גם בחזקאל, יש לנו כמה מקומות. ברח לי כרגע המקור, אני עוד מעט אזכר בו. עכשיו שימו לב, אני לא גמרתי, מה המיוחד עוד בסוסים? שימו לב, סוס מסמל בתוכו שלוש עבירות החמורות שבתורה. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. יפה מאוד, יפה מאוד, הנה, ישראל ישר הקפיץ לו את הזיכרון. מה אתה אומר, ישראל, תגיד לנו? כי זרמת ככה, בוא נלך ככה בצורה מסודרת. מה זה? נכון. בוא נראה רגע, ירמיהו פרק ה' פסוק ח'. ירמיהו ה' ח' מצטער, יוני מטרטר אתכם קצת על פסוקים. ירמיהו פרק ה' פסוק ח'. מה כתוב שם? סוסים מיוזנים משקים היו איש אל רעהו יצלו. כן? שימו לב מה זה הדבר הזה? יש לנו פה ביטוי, שימו לב, זה הרי דימוי. זה ביטוי למה? לניאוף, להריות, נכון?
מיוזנים.
כן, הפכו לבכוונה, לא... הכתוב לא משתמש בלשון נקי, בלשון נקייה הוא משתמש. מה זה? לא, הכוונה היא שהסוסים עצמם יש להם סמל של הפקרות. יש להם הפקרות אצלהם. וחוץ מזה, יחזקאל פרק כ"ג פסוק כ', יחזקאל כ"ג כ', אני מצטער על הפסקול שלי היום, זה... אני מדובר שם, על מי מדובר פה? שימו לב, מה הביטוי פה להראות עודף, עודף, עודף מיניות אם תרצו, תקראו לזה, לא יודע איך תקראו לזה. אתם רואים את הפסוק? פסוק כ', בשר חמורים בשרם, מפרש לנו רש"י עבר תשמיש, וזרמת סוסים לשון ריבוי תשמיש, שמרבים תשמיש יותר משאר כל הזכרים שבהמה. זרמת קילוח הזרע כמו זרם מים עבר. כך מסביר רש"י. אתם רואים פה ביטוי מאוד קשה. אז יש לנו מצד אחד, כמו שאמרנו, מה זה?
מאוד משפיע.
נכון, נכון. אבל אם ככה, יש לנו בעצם שלוש עבירות הכי חמורות. סוס הוא דם, צמא לדם. זה שפיכות דמים. עריות ראינו. סליחה, אתם רוצים יותר מזה? בואו נראה בישעיהו. ישעיהו מפורש פרק ב' פסוק ז', זה השלישי. אתם עומדים בקצב? ישעיהו פרק ב' פסוק ז', שם, וזה לא סתם, שם באותם פסוקים הנביא מדבר, גם הוא שם הוא רומז למצוות המלך, שלושת האיסורים. ותמלא ארצו כסף וזהב אין קצר לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצר למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו. למה אלילים כתוב פה ולא נשים? למה זה קשור אחד בשני? שלמה המלך נשותיו הביאו עבודה זרה ובנו מקדשים לעבודה זרה. איפה? איפה בירושלים? בהר הזיתים. הר הזיתים יותר נמוך בירושלים או יותר גבוה? יותר גבוה, הוא יושב בבית המקדש. מי יותר חשובים ככה? מה אתם חושבים? זה סתם? איך אני יודע את זה? שזה הר הזיתים? למה החלטתי זה הר הזיתים?
כל הערים הערבים וכל הגבוהות הנסעות?
לא, יש פה...
יש פה
קיה מיגה רמה כזאת דבירה. אז אוטומט, אני עוד לא מדבר על שלמה, אני רוצה שתדע.
אבל למה? הוא היה ילד. הוא התחיל בגיל 8.
לא, 12.
12?
כן. אני עדיין לא מתחיל לדבר על בוקר טוב. נכון, זה הכיוון ההפוך, וזה אתה צודק. שימו לב למה, איפה אני לוקח את זה? פרק ת' מלכים א', פרק ת' מלכים א', אני מקווה זה ת', אולי זה י', רגע. יש לנו שם, איפה העבודה זרה שאנשים בנו? י' י' אוקיי. פסוק זין. פסוק זין. מה הוא באו בנה שם? מה כתוב? איפה? איזה הר זה? איזה הר גבוה יותר מירושלים? רשי, הר הזיתים. אתם קולטים? אתם חושבים שסתם בהר הזיתים יש כל כך הרבה בתי טיפלה של כנסיות? זה הרעיון. חוץ מזה, כמו שאמרתם, הגאולה תבוא מהצד ההוא. למה? כי זה אנטיתזה. כי זה אנטיתזה. כי זה הכיוון ההפוך. אוקיי? זאת אומרת, הסוסים, הנשים, עבודה זרה, הכל באותו מקום, בישעיהו ב'. אז זאת אומרת שיש לנו פה, משמעות של סוסים, נותן לי הרבה הרבה יותר מבט רציני על העניין הזה, מאשר ככה סתם. סוס זה לא סתם הוא זה שנמצא. עכשיו בואו נציץ בעוד מקום. יש לנו תהילים למד ג' ת' ז', אמרתי היום אנחנו רצים על התנ"ך קצת. תהילים למד ג' ת' ז'. על מה פירוש? אני אקריא. אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח, שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. מה פירוש? המלך בעצם, שיש לו סוסים, אומר ריבונו של עולם, תעזוב אותנו. תעזוב אותנו.
אנחנו מסודרים.
איך אמר בר כוכבא, אתם זוכרים? מה אמר? אל תעזור, אל תעזור ואל תחשוף. תעזוב אותנו בשקט. תן להתמודד לבד. תן להתמודד לבד. מה הטעות?
מה זה לבד? יש הקדש ברוך
הוא. תן לו, תעזוב אותנו. תעזוב אותי לבד, מה קרה? אם אני אהיה לבד, אני נצח, אני גיבור. אתה תהיה, אתה תבחן אותי, תדעוק אם אני צדיק או לא. לא, אבל כי אם הקדוש ברוך הוא בוחן אותי, אני לא צדיק. כיוון שאני לא צדיק, אז זה לא יעזור לי. אז אל תעזוב, אל תתחיל איתי. מעניין. זה גם כבריחה והתמודדות, אבל יש פה גם כנירת שמיים. זה לא בא ממקום של כפירה. זה לא שהוא היה ככה קויפר. הוא לא היה קויפר. שימו לב, אומר המלבים, פה אצלנו, שקר, וגם לא יועילו האמצעים והכלים שיכינו לזה, כמו הסוסים המוכנים למלחמה. כי שקר הסוס לתשועה, ולא לבד שלא יושיע לנצח המלחמה, כי גם לא יוכל למלט את בעלה ועדי רובכי לו. יש יותר מדי אנשים אפשר לברוח. צפוף. וגם יאמר שלפעמים ישקר הסוס בבעליו, ויוליכנו בעל כוחו נגד רצונו במלחמה, וזה יהיה לתשועה שוב השגחה, שהידי כך יושיע. הגם שברוב חילו לא ימלט, ומדוע לא יועילו החיל והסוסים? כי הנה אין השם אלי רעב למחלים לחסדו. זאת המטרה. דוד המלך אומר, אני ריבונו של עולם. לא סומך על שום דבר אחר. סוסים לא סוסים לא מעניין אותי. זאת פשטות שהיא גדלות. אל תתחכם מול הקדוש ברוך הוא. כי אני יכול להתחכם, תירוצים. מה, לא חרם, סוס אחד יותר. לא, סוס אחד אני כבר לוקה. זה מצחיק. על סוס אחד המלך לוקה. שלא יחשוב שהוא על הסוס. כי הוא לא על הסוס. בואו נראה משלי כף א' למד א'. משלי כף א' למד א'. מתי אמר בעזרת השם? על מה? כי שאלה כמה הוא מוכן להתאמץ. לא, שאלה, לא, הוא אומר, הוא דווקא אומר בעזרת השם, הוא אומר. הוא דווקא, שם השם, שם השם בלשונו, אבל שאלה מה הוא עושה עם זה. סוס מוכן, פסוק אחרון. סוס מוכן למלחמה, ליום המלחמה, ולאדוני תשועה. שמעתם? זהו, זה העניין. נכון. עכשיו, אז אם כך בעצם אנחנו רואים פה שלסוס יש משמעות. משמעות מאוד רצינית. וזה גם כמפלת, אחד מהמסיבות לנפילתו של שלמה. שאלה מי על הסוס, זה שאלה מי בוטח באשם. מי שלא בוטח באשם הוא לא על הסוס. וסוס הוא דו צדדי, כפי שכבר אמרנו. קוראים אותו גם ככה וגם ככה סוס. סליחה, זה בחירה חופשית. זאת הבחירה החופשית, זה כבר סיפור אחר. זה גם כן, עוד עניינים אחרים, אבל נעזוב אותו עכשיו את שלמה בינתיים. אז מה שראינו היום את פרשת הסוסים. ודווקא זה גם מה שמפיל את המן. הסוס האחד. מתקרבים לפורים. סוס אחד יפיל את המן. הוא רצה שהסוס יהיה שלו. אמר לו המלך, אתה לא, לא על הסוס, אתה מתחת לסוס. הסוס דורס אותך. מדהים. קיבל מתנה על הראש, אתה צודק. קיבל מתנה על הראש. נכון? טוב, מה אפשר לעשות? היא רצתה לנקות את הבית. בעיה? אבל זה בדיוק העניין. וגם הסוס של מגילת אסתר, הרב מרדכי ברויר, זכר צדיק לברכה, שמעתי את זה ממנו בשעתו, הסוס הוא המהפך. לא סתם קוראים סוס ככה וככה סוס. כי ברגע שהוא אמר, נתון הלבוש והסוס, באותו רגע, הכל מתהפך. סוס, כן, סוס. צריך לדעת מי על הסוס. ריבונו של עולם על הסוס, ולא אנחנו. ודאי. סוס זה סמל, זה לא רק חלק מה... זה בדיוק העניין. התורה מדברת לא ירבה לו סוסים. למה לא כתוב לא ירבה לו חמורים? חמורים כמה שאתה רוצה. יש לך הרבה חמורים, קח עוד כמה חמורים. שתיים, ארבע, מה שאתה רוצה. או, ואת שכמו לסבול, עול תורה. זה בסדר. נכון, תלוי איזה חמור. אם אתה יודע מה, אני מוכן לקבל... נכון מאוד, אתה יודע מה, אני מוכן לקבל חמור אחד לבית שלי. החמור של רבי פנחס בן יאיר. הוא חמור, חמור. מה שיש לו חיישנים לי אין אותם. הוא בודק כשרות, חמור בודק כשרות. אז זה מה שאני אומר, חמור בודק כשרות. משגיח כשרות בבית, החמור של רבי פנחס בן יאיר. עכשיו, אני לא יודע מה יכנס אליי הביתה, כשרות כזאת, כשרות כזאת, מה באמת מאחורה, אני לא יודע, נכון? אם אני אביא את החמור של רבי פנחס בן יאיר, תעזוב, זה לא טוב. פטנט מצוין, בהלכות כשרות. טוב.
אצלנו בעיירה היה יהודי, שהיה לו גרש, זה היה מוביל כל מיני דברים, היה לו עם חמור, היה מוביל את זה.
ואז החמור זז. את זה אתה לא יודע כבר. טוב, עד כאן. נכון מאוד, הם עזרו לנו במצרים, מגיע להם שכר, כך אומר רש"י, נכון? אתה צודק? חמור יש לו גם קדושה, לכן הוא מביא את המשיח.